עם שאלת חלוקת נטל המס. אחרי שראינו, וזה הכי חשוב שכל זה יהיה ברקע, שאני אומר את זה קצת, גם מוזכר היום, שבענייני מיסים הולכים קודם כל אחרי המנהג. כלומר, אם יש משהו שקיים, אין שום חובה לשנות אותו. אי אפשר להגיד, המנהג בענייני מיסים הוא גזל. את זה אי אפשר להגיד. אם זה מה שנהוג, שוב, אין אם כן יש שם אפליה כלפי מישהו, כן, החליטו לפגוע במישהו, אז יש עקרון אחר שאסור להפלות במסגרת מיסים, במסגרת חוק, אבל זה, אם יש נטל המס מחולק באופן שונה ממה שההלכה חושבת שהוא ברירת המחדל, אין חובה לשנות את זה. אבל בכל אופן אנחנו רוצים לראות מהי ברירת המחדל, כדי להכיר, להבין את העיקרון, את הרציונל, איך הדברים היו אמורים להיות, ואני אומר, זה רלוונטי גם בימינו, כשיש התלבטות, כשיש עודפי גבייה ורוצים להפחית את נטל המס פה או שם, רוצים לתת תוספת כאן או שם, אתה שואל, זה אמור להיות חלק מהדיון, ככה אני מצפים מאנשי הציבור, שהם ישאלו את עצמם מה ההמלצה ההלכתית העקרונית, ולראות אם זה רלוונטי וישים בזמננו. אנחנו מתחילים מברייתא, במקום מספר 1, מופיע בבבא קמא, כתוב שם כך, שיירה שהייתה מהלכת במדבר, ועמד עליה גייס לתורפה, מחשבים לפי ממון ואין מחשבים לפי נפשות. ואם שחו תייר הולך לפניהם, מחשבים אף לפי נפשות. ומסביר, הרמב״ם פוסק את זה וגם ממילא גם קצת מסביר את זה. במקור 2, שיירה שחנתה במדבר ועמד עליה גייס לתורפה, ופסקו עם הגייס ממון ונתנו לו. כלומר, בסופו של דבר, באמת, אני ממשיך עוד רגע, מחשבים לפי ממונה ומחשבים לפי נפשות, אם שכרו תייר לפניהם להודיע מדך, מחשבים לשכרו לפי ממון ולפי נפשות, ולא ישנו מנהג החמרים. להבנתי הפרשנות היא כזאת, כאשר הגייס הזה, הוא מאיים על הממון שלך, זה בעצם שודדים, רוצים לקחת את הרכוש, כל אחד משל לפי היקף הרכוש שלו, כי בעצם העיקרון שמסתתר מאחורי זה, הוא שאתה משלם על ההנאה שלך, ואם אתה מגן על רכוש גדול, אתה צריך לשלם יותר מאשר אתה מגן על רכוש קטן. לעומת זאת, התייר שמדריך את השיירה כדי להוציא אותה מהמדבר, הוא בעצם נועד להציל את האנשים, שהם לא יתקעו במדבר וימותו. ולכן, יש שם גם מרכיב של נפשות, כי הוא מציל את חייהם, או נדרש לשמירת חייהם, והוא גם מציל את ממונם, כי הם יתקעו במדבר וימותו, גם ממונם יובד. ולכן מחשבים גם לפי ממון וגם לפי נפשות. ותראו בסוף, לא יש לנו ממנהג החמרים, כלומר אם יש מנהג, גם הרמב״ם שוב אומר, המנהג עובר, אני לא מתערב כשיש מנהג, אתם שואלים אותי כשאין מנהג אני אגיד לכם.
מה פה עם התייר, זה או נפשות או ממון?
לא, גם וגם, כי יש פה גם...
שקלול של...
חצי חצי, הוא עולה 100,000, 50,000 נחלק פר ראש, ו-50,000 נחלק לפי רכוש. עכשיו צריך לשים לב, עוד דבר, אנחנו נראות, לפי ממון הזה חוזר כל הזמן. לפי ממון זה לא מה שקוראים היום מבחן הכנסה, כי אנחנו עובדים בעולם השכירים, אתה עובד על הכנסות חודשיות, רוב העולם המערבי הוא עולם של שכירים, מחזורי ההכנסה שלהם הם חודשיים, ואז אתה משלם מס לפי ההכנסה החודשית שלך. פה לא מדובר לפי הכנסה חודשית, לפי כמה יש לך. כלומר, אם אתה פנסיונר עשיר שאין לו הכנסות, אתה לא משלם מיסים כמעט. מה שיש לך זה יש לך רכוש שעומד, אתה תשלם על הרכוש העומד הזה, כי יש פה הגנה על הרכוש שלך. שזה אגב, שוב, זה שונה מהקיים, אבל לא בטוח שזה טוב לעשירים. כי עשירים, כן, שיש להם מקלטי מס טובים. היום, לפי ההגדרות האלה, אמורים להגיד להם, טוב, אדוני, בוא תן לי בבקשה שמאות, כמה שווה, הדירות שלך, הנכסים שלך, כל מה שיש לך, ואתה תשלם לפי כמה שזה שווה. לא מעניין אותי כמה היו הכנסות שלך, אבל הפסדת החודש, זה לא משנה. גם הפסדת, אתה תשלם. אוקיי. במקור 3, במשנה בבבא בתרא כתוב כך, מתניתם קופים אותו לבנות לעיר חומה ודתיים ובריח. רשב"ג אומר, לא כל העיירות ראויות לחומה. ורשב"ג, מסבירה הגמרא, ורשב"ג אומר, לא כל העיירות ראויות לחומה, אלא עיר הסמוכה לספר ראויה לחומה, ושנה סמוכה לספר אינה ראויה לחומה, ורבנן זימנן דמיקרו ואייטי גייסה, כלומר, גייסה, כלומר, יש לך, שאלה כמה, מאיזה שלב, מאיזה רמה של סיכון, אתה קופה, אפשר לכפות את בני העיר, להם עבור מה שקוראים היום מרכיבי הגנה, רבנן, הם אומרים, זה אפילו עיר רחוקה, יש תמיד איום וזה סיבה לגבות את הכסף. אבל מה שיותר מעניין אותנו זה המשך, וכיצד אנחנו מחלקים את ההוצאות על מרכיבי הביטחון האלה. בא מיני רבי לזה מרבי יוחנן. אגב, אינטואיטיבית, מה היינו אומרים? מה הייתם אומרים? מרכיבי ביטחון, לפי נפשות או לפי ממון? נפשות, נכון? הפיקוח נפש. אומרת בגמר כתוב, בא מיני רבי לזה מרבי יוחנן, כשהם גובים, לפי נפשות גובים, או דילמה לפי שבח ממון גובים. אמר לי, לפי ממון גובים, ולזה בני קבע במסמרות. כלומר, זו ההלכה. גובים לפי ממון. אני מניח, קודם כל בשלב ראשון, שההסבר לזה הוא, שמדובר פה, האיומים, שוב, אנחנו ישראלים, אנחנו שם מדברים על ביטחון, אנחנו מדברים על איום במלחמה, כן, איום על החיים. בעולם של יהודים שחיים בגלות, האיום המרכז, נכון, זה בעיה של המלך. במה אנחנו מתעסקים? מה היהודים מתעסקים? שודדים, כן. בחיים של התמודדות מול שודדים, ולכן כנראה האיום הוא ממוני, גובים לפי ממון. איקא דאמרי בא מיני רבי אלעזר מרבי יוחנן, אותה שאלה, כשהם גובים, לפי קירוב בתים הם גובים, עודים לפי ממון גובים. אמר לפי קירוב בתים הם גובים, ולזר בני קבע במסמרות. לא ממש קובע, זה כמה אתה קרוב לחומה, ההיגיון הפשוט, הפורץ, כן, עובר את ה... נכנס תוך היישוב, הולך לבית הראשון, בית השני, כן, חודר עמוק ומתחיל לפרוץ בית, נמצא במרכז היישוב, ולכן מי שגר בקצוות של היישוב הוא יותר חשוף, ולכן הוא צריך לשלם הרבה יותר על החומה מאשר אלה שגרים בפנים, שהאיום עליהם קטן הרבה יותר. מה חושב, כן, האיקא דאמרי, פתאום נעלם המרכיב הממון וגם מרכיב הנפשות, נשאר רק מרכיב קירוב הבתים. כותבים על זה הראשונים, נראה כמה מהם. הרי ניגש כותב כך, הוא כותב ארוך, אבל כיוון שהוא נפסק, בסופו של דבר אנחנו נראה אותו, כיוון שהוא מביא פה בסוף את העקרונות שלהם שהתקבלו להלכה. פירוש, ששואלים לפי נפשות גובים או לפי ממון? פירוש ממון לבדו, סליחה, את השאלה השנייה, כשהם גובים לפי קירוב בתים הם גובים. פירוש ממון לבדו, או דין מאף לפי קירוב בתים הם גובים. בין אלישנה כמה, בין אלישנה בתה, לפי שבח ממון הם גובים. ברור שהמרכיב הכי, או הראשון, החשוב, הוא על כמה רכוש אנחנו מגינים, כמה רכוש איך אנחנו מגינים. מי אלישנה בתה תפוי יהודה כמטפיה, מוסיפה, קריטריון נוסף, די, שבח ממון לפי קירוב בתים הוא. תדע, מוכיח את זה, הוכחה מסברה, שהרי אם יש שם שני בתים ששניהם קרובים, באותה מידה, ואין שווים בממון, ודאי לשבח ממון הם גובים. הרי זה לא יעלה על הדעת, שני בתים נמצאים בקו הראשון של היישוב, של העיר. אחד עשיר, אחד עני. מה, הם שלמו אותו דבר? הם קרובים באותה מידה, אבל ברור שזה מקבל הגנה הרבה יותר גדולה. כי אנחנו, כי העיקרון, וזה בעצם, כל הפרטים האלה, אנחנו כבר לא שם בכלל, בהרבה מבחינות. זאת אומרת, נראה, התאמות, כלומר, שאלת האיומים היא משתנה כל הזמן. יש עיקרון אחד שכל הזמן חוזר פה, ועוד מעט נראה את השבירה שלו. אבל העיקרון שאנחנו רואים בשלב זה הוא עיקרון ההנאה. אתה משלם מיסים לפי ההנאה שאתה מקבל. אגב, שוב, זו אמירה שהיא מאוד לא סוציאלית, לא מס פרוגרסיבי. ההנחה היא כרגע, שוב, אני אומר, עוד מעט נראה שיש אמירה סוציאלית. אבל בשלב הזה, האמירה אומרת, אתה משלם מיסים עבור שירותים שאתה מקבל. ואתה לפי היקף השירותים, היקף המיסים, זה הכל, מאוד פשוט. ואני רוצה לראות מה, אתה צריך, עכשיו אם אני נותן לך, כן, בעולם, אני גר ביישוב, אז ביישוב, לא משנה, כל יישוב עושה את זה אחרת, יישוב יכול להגיד, אני גובה ממך כך וכך מיסים לחודש, אני יכול להגיד, תשמע, יש סעיף שמירה, יש סעיף בית כנסת, סעיף פעילות לנוער, פעילות, כן? אז בעולם של חז"ל, אנחנו באמת מפרקים את הסעיפים, אתה משלם, אתה לא משלם מיסים, אתה משלם שירותים, בכפייה, לא שואלים אותך, כן, כופים נעיר את זה, זה לבנות חומה, אבל על השמירה, על החברת השמירה ששומרת, כן, היישוב, נגיד מקומות שזה בעיה שגנבות, אתה משלם לפי ממון, מתחלק ככה, כן, סעיף בית כנסת עוד מעט נראה, סעיף זה ככה, והכל לפי מה, לפי מה, אתה משלם, אתה קונה שירותים, זה הכל. עכשיו, אני אגיד דבר אחד, למה זה בכפייה? כי זה מוצר ציבורי. כי ברגע שיש חומה, כולם נהנים ממנה, אתה לא יכול לומר, מייקל טייבס, אני לא צריך חומה, אני לא משלם ולא רוצה. ודאי שאתה לא רוצה, החומה כבר קיימת.
לא קובעים כאן לפי מה מחליטים אם בכלל מתחיל לבנות את החומה או לא.
אז זה כתוב בהתחלה.
זה קרוב לספר, זה די עלוב. אם 10 אנשים רוצים, כל שאר העיר לא רוצה, 10 אנשים לא יכולים לחלוט.
התשובה יכולים. כן יכולים, כי זה, הרציונל אומר ש... שוב, אתה, כל דבר הוא... אפשר להתווכח עליו, מנה כל דבר שצריך לדון בו.
חומה בפינלנד, לא צריך חומה, נו באמת. גם לאבן...
בסדר, אז אני מסכים, זה אמרתי קודם פה. השאלת האיומים עיר במציאות היא שאלה שכל הזמן נמצאת ותמיד יהיה מקום להתווכח עליה. בסדר, כשמתווכחים, בסוף יש מה שנקרא ערכה מכריעה, כן, ושהיא תחליט. אבל העיקרון אומר, נגיד, וזה כן, שאפילו המיעוט, מה נראה זה כתוב מפורש, במקום, נגיד, במדינת ישראל, הנחת עבודה היא, נגיד, יישובים יהודה ושומרון יש הבטחה. בסדר? אין יישוב בלי הבטחה. באים יישוב אחד, אומר, אני לא, אנחנו לא צריכים הבטחה. כן, מתפללים, לא צריכים. המיעוט יכול לכפות את הציבור, כיוון שזה צורך, כולם חושבים שזה צורך, כן? ואם אתה לא מסכים איתי, אני אכת לך לבית הדין שיסביר לך את זה. ולכן המיעוט יכפה אותך לשלם. אגב, אתה מקבל בתמורה משהו, זה לא שאתה לא מקבל כלום. אתה תקבל שירותים, וזה יתחלק לפי היקף השירותים שאתה מקבל. השאלה טובה, אבל אני אומר, בסדר, לפי הצרכים, מה הצרכים? נתווכח. אוקיי, אז זה ההוכחה הראשונה, אומר הרי מיגש, לא יכול ששני בתים במרחק שווה, אחד עם הרבה כסף, אחד עם קצת כסף, ישלמו אותו דבר. הוכחה שנייה, הנה, אם יש שם בית קרובה, ואין בה ממון כלל, כלום עולה על הדת שגובים מן הכלל, כיוון שאין בה ממון, למה היא חיישה? כן, יש לך בית ריק, בית לא מוכלס, הוא לא צריך לשלם כלום, אז משנה שהוא קרוב. אלא בוודאי, אף על פי שקרובה היא, כיוון שאין בה ממון, אין גובים מן הכלום. למדת ששבח ממון הוא העיקר. זה קצת, אני אומר את זה בחיוך, כי מה ההוכחות? ההוכחות הן הגיוניות. העיקרון ההנאה הוא מושכל הראשון. זה הברור. עכשיו, הוא מראה לך שבוא נראה כמה הנאה אתה מקבל. לא יכול להיות שהמרכיב הקרבה, קריטריון הקרבה, הוא לא חופף את מרכיב ההנאה בכל מיני סיטואציות שהוא מראה. לכן חייבים להכניס את מרכיב הממון. שנייה אחת רגע. והוא ממשיך ואומר, ומאי לפי קירוב בתים דאמרינן, הכוונה אף לפי קירוב בתים, שרואים בתחילה מי שיש לו ממון הרבה או מי שיש לו ממון מועט, ואחר כך רואים מי שבתו קרובה להזדק, מי שרחוקה להזדק, וגובים לפי כך וכן הלכה. כלומר, שני הקריטריונים קיימים, ואז הוא מביא דעת רבנו חננאל פסק, עניין חצר, עד עכשיו דיברנו על עיר, חצר גובים לפי שבח ממון ולא אכפת לי לפי קירוב בתים, כלל, הוא מסתר בקוותי, דחי ימינה לפי קירוב בתים, אני מילה בעיר, דיקה חצר דמקר ואיקה דמרחה, אבל חצר, ניקול לבתים דילה קרובים לנו, אף אגד אחד מנהם קרפי מחר, ואי קרובה ורוך קמין תזות אותי, ולא מעלה ולא מוריד, לכן לדעת מותה. מה אומר? שוב, השיקולים המציאותיים הם קריטיים. אם לשיקול המרחק הוא חסר משמעות, אז אנחנו משמיטים אותו. ודברים אלו אינם אלא בשעה שיש שלום בעולם, היא קיימת מלכות, ואין החושה למי שבאים בדרך לסתות או להקראי באלמה. אבל בזמן שיש מלחמה בעולם, ומלחמים מתגרים זה בזה, שוב, הוא בכלל לא עלה לדעתו שזה מסכן את חיי האדם. מסתם בלב חיי גב, לא אכפת לנו בין קירוב בתים כלל, לגבי קרקום, כלומר מלך או צבא, שכובש את העיר, קירוב ורחוק בתים חד המילטאים, כך אין גובים אלא לפי שבח ממון. כל האילוץ, כלומר, מה שאני מבין, איך הוא מבין? שההגנה היא מפני גניבת הכסף, הממון, ולכן ברור שהולכים רק לפי שבח ממון.
בשיירה כמה אינו שיש מצב שבח?
נכון, 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 ודאי. המציאות היא מציאות. הוא בעולם של הרי מגש, גם כשיש מלחמה, ואנחנו יהודים מחוץ לסיפור, מה שיכול להיות רק זה יבזזו אותנו. בסדר. ומיד הוא כותב, אם באים על עסקי נפשות, גובים אף לפי נפשות, או על עסקי שניהם הם באים. כן? בדיוק מה שנאמר פה. אז יוצא לנו הרי מגש, שקודם כל פרשנות הגמרא, הוא אומר, בדרך כלל למה הוא צריך להגיד את זה? אנחנו פוסקים בדרך כלל כאיקא דאמרי, בהרבה פעמים כאיקא דאמרי, וכיוון שהאיקא דאמרי אומר לפי קירוב בתים, הוא צריך להגיד, קירוב בתים זה נוסף לעיקרון אלפי ממון שנשאר במקומו, ואם יש נפשות גם נפשות, והכל חוצה תחת עיקרון אחד, זה עיקרון הענה. אתה משלם על מה שאתה מקבל. זה הכל. קירוב בתים זה פונקציה של ממון. הגנב שנכנס תוך העיר, מגיע קודם כל לבית, מתחיל מהבית הכי קרוב לגדר. התשובה היא, הכל ישקל. עכשיו אתה רואה, מה יקרה כשזה ככה? התשובה היא, נכון, אני חלק את זה, נכניס גם, אם האיום הוא איום ביטחוני, ובגבול הצפון יש יותר איום מאשר בתל אביב, אז זה יושבי הצפון, זה המשמעות של זה, צריכים לשלם יותר. זה אגב מה שיוצא מפה עכשיו. כן? עכשיו אפשר גם לנתח צבאית את זה אחרת, להגיד, תושבי הצפון מגנים על תושבי נהריה, שמגנים על תושבי חיפה וכו' וכו', ולכן כל אחד אומר, אם אתה מטיל עליי את המס על גדר המערכת, אני הולך. אתה תשאר פה, ובסוף זה יגיע לתל אביב. אוקיי, יכול להיות שאנחנו חושב את זה אחרת, אבל אנחנו, עיקרון שחוזר פה עיקרון ההנאה, בוא נבדוק מי נהנה מהשירות, ועליו הוא זה שיממן אותו. והם ממשיכים תוספות במקור 5, לפי שבח ממון הם גובים, על הגמרא, כן, תוספות על הגמרא שם, כיוון דאין סכנת נפשות, לא אז אלא בתר ממון, אנחנו הרי זוכרים את הברייתא שאומרת, תלוי אם יש גם נפשות, אבל איך דטעו במדבר? אמר אתם דמחשבין אף לפי הנפשות, משום דכיוון דטעו איכא סכנת נפשות, ולפי קירוב בתים הם גובים, שוב אומר רבנו תם, נותנים עניים קרובים יותר מעניים רחוקים, וכן עשירים קרובים יותר מעשירים רחוקים, אבל עשירים רחוקים נותנים יותר מעניים קרובים, דלפי שבח ממון נמי הם גובים, תוספות מסכים לדברי הרי מגש, אנחנו, יש לנו שני קריטריונים, עיקרון נעל, עיקרון ההנאה, מתממש בכמה כסף ומידת הקרבה, יפה מאוד. הרמב"ם מעניין, תלמידו של הרי מגש, לא כותב מפורש מורי מגש, אלא מדבר רק על עקרון הקרבה. מקור שש, שהם גובים אנשי לבנות החומה, גובים לפי קריבת הבתים מן החומה, כל הסמוך לחומה נותן יותר. אבל השולחן ערוך, שהוא בדרך כלל הולך אחרי הרמב"ם, במקרה הזה מאמץ את דברי הרי מגש שכותב כך. מקור שבע, כשגובים אנשי לבנות החומה, גובים לפי קרוב הבתים לחומה, כל הסמוך לחומה נותן יותר, ויש שם שגובים לפי ממון, ואחר שחלקו, המשפט הראשון זה דברי הרמב"ם. ואחר שחלקו לפי ממון גובים גם כן, לפי, גם כן איזה בית קרוב לחומה הוא פורה יותר. כיצד? שני בתים שווים בקירוב, קרובים באותה מידה זה כזה, ויש בהם ממון בשווה, פורים בשווה. אם יש בית קרוב לחומה ואין בו ממון, ואחד רחוק ויש בו ממון, אין גובים מהקרוב כלום, כיוון שלא על מה לחוש. אם שני הבתים יש בהם ממון בשווה, ואחד רחוק ואחד קרוב, הקרוב ייתן יותר מהרחוק. ודווקא כשיש שלום בעולם, יקיימת מלכות, ובזמן שיש מלחמה, מלכם מתגרים זה בזה. לא אכפת להם בקרוב בתים כלל, ואין גובים אלא לפי שבח ממון, כיוון שכשהצבא כובש את העיר, לא, הוא לא עוצר בבית הראשון. ואם באים על עסקי נפשות, גובים לפי שבח נפשות, החצי לפי שבח ממון, והחצי לפי שבח, והחצי לפי נפשות. אוקיי, אני נפסק, ככה זה נראה שלפי עריכות הדברים נראה שהוא פוסק. אני אקרא את הרמה, הערה טכנית חשובה, נקרא אותה, קודם כל נבין אותה, וזה שוב, טוב, נקרא אותה. הרמה נדבר על הפרוצדורה, אוקיי, החלטת כבר לגבות מיסים, יש שם, אגב, בקוף סמך ג' זה סימן שעוסק בענייני הציבור, יש שם הרמה, הערות הרמה ענקיות. הוא כותב כך, ואם שם הוא המס, אז פה זה רק חלק מנה. אם שם הוא המס על כל אחד מהם, מה ייתן? התחילו לגבות, לגבות, מאותה שאבי על כל אחד כחוב, ואפילו העני אחר כך חייב להיתן מה שפסקו עליו. כך כותב הרשב"א. כלומר, רגע, השומה, שומת המס, היא הרגע קובע את החוב שלך, מעכשיו, קבענו עכשיו שיש לך הרבה רכוש, אתה צריך לשלם מס ככה וככה, לא משנה, לכן אם היה עני ועשיר, הולכים תמיד אחר זמן הגבייה. רגע השומה הוא רגע קובע, שינויים אחר כך לא מאפשרים שינויים בגבייה. מי הוא מי שבא לעיר, בין הזמן שנתחייב במס ההוא, ובין זמן הגבייה. לכאורה, לפי זה, הוא לא אמור לשלם כלום. יש אומרים, דן צריך לתן המס ההוא, מאחר שכבר נתחייבו, כבר חילקנו את נטל המס בין התושבים הקיימים, הגיעו תושבים חדשים, הם לא אמורים לשלם, ואין רשות ביד הקהל להתנות שיתנו, כך כותב הריבש, לחייב את האנשים החדשים. מי הוא יש אומרים, דין המס ההוא לתועלת הבאים, חייבים ניתן חלקם. כן, אם זה שירות מתמשך, כן, אז אתה הגעת חדש, כבר בנינו את החומה, אתה עכשיו נהנה מהחומה שבנינו, תשלם עליה גם כן. ושוב אני חוזר, אנחנו הולכים לפי המנהג, המנהג ודאי ש... אני אגיד משהו אחד, ההבדל מאוד גדול בתפיסה המשפטית. התפיסה המשפטית של המודרנית אומרת שהציבור הוא אישיות משפטית. נגיד, מדינת ישראל היא אישיות משפטית. אף אחד, זה לא... אני לא שותף, אין לי איקס אחוזים ממדינת ישראל, כשותף. אני אולי יש לי מניות, כמו שבעל מניות יש לו בחברה, אבל החברה מתנהלת כגוף עצמאי, כאישיות משפטית. ועם ישראל יותר קל להגיד את זה, שעם ישראל הוא באמת אישיות, כן? הוא כלל ישראל. אבל התפיסה המודרנית היא כזאת. העיריית ירושלים היא לא שייכת לאף אחד מתושבי ירושלים. ולכן כשאתה בא והולך, אתה נכנס לירושלים, יוצא מירושלים, אתה בא לגור, תתחיל לשלם מיסים. אתה עוזב את ירושלים, אתה תפסיק לשלם מיסים, נכון? החובה היא בגלל היותך תושב העיר. התפיסה בימי הביניים היא שוודאי, לא, אין מדינה, יש רק קהילות. התפיסה של הקהילה היא שזו תפיסת שותפות רגילה לחלוטין. באת לגור בקהילה, החליטו לבנות שם גדר, חייבו אותך במיסים, עברת עכשיו דירה, אתה תמשיך שלם מיסים? חייבו אותך. מה? כן, כן. אתה היית שותף, בזמן השותפות, יש שאלה טכנית, איך אוכפים את זה? איך שיבוא אחד חדש, זה מה שהריבה שומר. בא אחד חדש, הוא לא היה בזמן שהטילו את המס, הוא פתור לשלם. עכשיו, כשאתה עוזב את העיר, אם יש פה משהו ציבורי ששייך, כלומר, שהציבור קנה, הוא שלך. יש לך חלק בבית כנסת, זה שלך, אתה יכול למכור את זה למי שאתה רוצה. זה יכול לבוא בירושה, זה ממש שלך. אין תפיסה של אישיות משפטית שהפרטים שלה, כן, מתחלפים. לאט לאט זה נוצר, לא משנה, אני לא אכנס לדיון ההלכתי, אבל התפיסה הייתה ממש שזו שותפות רגילה לחלוטין. אז עוד פעם, התפיסה...
אתה בונה גדר עכשיו במשך חודשיים, אבל המשלים עליה במשך 10 שנים?
תלוי מה קבעו, אבל אם אתה החליטו בזמן בניית הגדר, איך מחלקים את הנטל, אתה עכשיו, הטילו לך את החוב, אחרי דקה, אחרי יומיים עברת דירה, אתה חייב את הכסף. באיזשהו שלב הם התנתקו מזה, כי כל אחד מבין, בסוף, הרי בעיר קודם כל נורא קשה לנהל את העסק ככה, כי אתה מנהל אנשים באים והולכים, באים והולכים, אם כל זה אתה צריך, כמו שאתה אומר, אתה צריך לרדוף אחרי כל מיני בעלי מניות שהם לא פה, שותפים שהם לא פה, וכל מיני אנשים שהם פה והם לא צריכים שעליהם, אתה מבט את הראש. לכן באיזשהו שלב זה הופך לאט לאט, הם אומרים, בגלל שהמנהג הוא אחר, המנהג הוא משתנה והופך להיות מי שפה משלם. זהו, עזוב, אין יותר, אין, זה לא באמת שותפות, אז זה הופך להיות אישיות משפטית. טוב, עד עכשיו ראינו את עיקרון ההנאה, ואני אומר, הוא מה שחשוב לעולמנו, לעולם המודרני. כי אני אומר עוד פעם, כל האפליקציות הספציפיות, העולם מאוד השתנה, זה כבר לא מה שהיה פעם. אבל בעצם יוצא לפי העיקרון הזה. בוא נעשה רגע, נסתכל רגע על חיינו, ונאמר, אני אומר עוד פעם, לכאורה היינו אמורים לעבור, סעיף סעיף, ונאמר ככה, סעיף הבריאות במדינת ישראל, איך צריך לשלם אותו? לפי נפשות, נכון? זה הגנה לגוף. סעיף ביטחון הפנים, יש שם מרכיב נפשות, יש שם מרכיב ממון, נגיד חצי חצי. מרכיב ביטחון החוץ, גם נניח חצי חצי, כן? כי גם מלחמה גם גורמת נזק לרכוש. ואני יודע מה עוד, חינוך, נפשות, נכון?
אין כאן שום אמירה, אולי למעט חוץ ביטחון, אם יכול לחייב אותך לכל השאר. ומה מיעוט נגיד רוצה שיהיה חינוך.
או, יפה, זה נגיע עוד רגע. עוד רגע נגיע לזה. לכאורה, אנחנו עוד פעם, אנחנו כרגע בשלב שאנחנו עוסקים בדברים שהם obvious, שאין ויכוח שצריך אותם, וכן גם אם הרוב מתנגד, המיעוט יכפה אותו. כן? אם צריך, בכל העולם יש משטרה.
אין ויכוח שצריך אותם, אז הרוב מתנגד.
לא, אין ויכוח, אין ויכוח בעולם, כן? בכל, אין מקום בעולם שאין בו משטרה. אם אתה חושב שאתה לא רוצה משטרה, לא בא לך משטרה, לא יעזור לך. אפילו המיעוט יכפה אותך. כי כולם יש משטרה, משטרה זה מוזכר ראשון, כולם צריכים את זה. אוקיי?
אבל אם הרוב חושב שלא צריך משטרה, יש סיבה
שלא. לא, הרוב, הרוב הספציפי, נכון? התשובה לא מתקבל. לא מתקבל. לא מתקבל.
זה טיעון די עלוב.
אבל יש פה אמירה המכונה פטרנליסטית שאומרת, נכון, אנחנו לא מקלים את העקרון, שלטון הרוב עקרון נכון, לא תמיד. אם יש דבר ששוב, אני אומר פעם, תמיד יש ערכה מוסמכת לפרש את החוק, חוק התורה. תגיד ערכה מוסמכת, תשמע, יש פה, בשום מקום, בכל מקום יש משטרה. אתם חושבים שאתם לא רוצים משטרה. חבל מאוד, המיעוט יכפה אתכם. אנחנו חושבים שאתם טועים. מה זה טועם? אתה יודע, אני חושב שבית הדין אמור לעסוק בשאלה אם באמת צריך משטרה. הוא לא איש ביטחון. הוא אומר, אם כולם, לכולם יש, גם אתם צריכים. אז זה אומר שזה צורכי העיר. כי זה צריכים מקובלים. הוא אומר, תראה, גם שיש לזה, אני יכול לחזק את זה באיזושהי דרך, אבל נראה את הנימוק. אוקיי, אז אנחנו עכשיו בשלב, עד עכשיו ראינו רק את עיקרון ההנאה. אנחנו נמשיך עוד עם עיקרון ההנאה, ועכשיו אנחנו נדעת למצוא לו כמה חריגים. אני כבר אומר, היום לא נעסוק בכלל בבתי הצדקה של המיסים. כלומר, הצדקה שמממנת, מיסים שמממנים צדקה. זה לא נעסוק היום, אנחנו רק בשלב, עכשיו, וזה קצת מבלבל, כיוון שבמדינת ישראל, חלק גדול מהמיסים הסוציאליים, הם לא נקראים צדקה. זה לא שאתה גובים לך כסף, חלקים אותו לאנשים, אלא גובים לך מס בריאות, שהמס הבריאות נקבע בסך הכל לפי ממון, ומתחלק לפי נפשות. עכשיו, יגידו לך, תומכים במס הזה, קודם כל, במובן הלכתי, זה המנהג, עזוב, את תתערב, ואני אעצור את ההתאבות שלי פה, אבל אני מסביר לך את ההיגיון שזה, תגיד, נכון, אני בעצם עושה פה צדקה, במקום לומר, אני עושה ביטוח בריאות ממלכתי על הצד שבכלל אפשר, כמו שאתה אומר, אפשר להתווכח, למשל, ביטוח בריאות ממלכתי אפשר להתווכח עליו, הוא לא ודאי שלא חובה, אבל על הצד שיש ביטוח בריאות ממלכתי, יכולתי לעשות ביטוח בריאות ממלכתי, שכל אחד ישלם פרמיה קבועה, כמו שצריך, לפי נפשות. כן, לפי מספר הילדים שלך, לפי מספר הנפשות בבית, ישלם, ולעשות עוד, לצד זה, מס לצורכי צדקה. שיש, כן, שהיא קיימת מצווה צדקה. אני רק מסביר, מה שאני אומר, היום לא נעסוק בבתי הצדקה בכלל. אנחנו עוסקים עכשיו במס, תשימו לב, כל המקורות, בכלל, עד עכשיו, לא דיברו פה על המילה צדקה. דברים פה רק על העיקרון ההנאה, סטו. אוקיי, תשובה חשובה, שמרם פדורה, מרם פדובה, אתה לא יכול אומרים, עוסק בשאלת חלוקת המיסים לבניית בית כנסת. והוא כותב כך, מקור 9, והנה על דבר בניין בית הכנסת, על הכלל גדול כתב מהר"ן, שכל אחד שלא נוכל לתלות בנפשות, אז פורעים וגובים לפי ממון. כלומר, אומר מהר"ן, גם הרשב"א אומר את זה, שהכלל אומר, אני אמרתי קודם, אם זה הנאה לפי ממון, ממון, ואם לפי נפשות, נפשות. אומר מהר"ן יותר מזה, אומר, ברירת המחדל היא חלוקה לפי ממון. כל דבר שאתה לא בטוח, שאתה לא יודע, זה ממון. דבר, רק הדבר שאתה משוכנע שהוא לפי נפשות, זה לפי נפשות. כן, ברירת המחדל לפי מונוס, זו אמירה שהמשמעות שלה היא סוציאלית, כן, המשמעות שלה היא שהעשירים משלמים יותר. ופסק, הוא פסק על שכירות החזן בימים נוראים, כן, כפר קטן שאין בו חזן, ומביאים בו חזן בתשלום, מי צריך לשלם את זה? וחשבים לפי ממון, לכאורה, לא רלוונטי לחלוטין. אתה מביא חזן, מה החזן? חזן מוציא את חובת האוטו, את האוטו שלך, את הסלון שלך. הוא מוציא את חובה, את בני האדם. ומהר"ם בכל אופן אומר שמשלמים את זה לפי ממון. ונתן טעם לדבר שתלוי בממון, כי מחמת עושרם של העשירים לא יוכלו לצאת מבתיהם לעיר אחרת ולהניח בתיהם ריקם. עיין בפרק כמה דבר הבא, טוב, מרדכי קצר, מבואר יותר שקל שכירות החזן. מה אתה מתכוון? אנחנו לא אומרים, אנחנו לא אומרים, אני לפחות, לא אומר על מהר"ם שיש לו טיעונים עלובים. אני מקשיב לטיעון, ואני אומר, ואני מסכים איתך, שזה טיעון דחוק. וזה אומר מה שנקרא שיש לו מוטיבציה. בסדר? זה לא שהמהר"ם אומר, אני הסתכלתי, באמת, באתי פתוח, אני מוכן, כל דבר. אתה אומר, הוא רוצה לעזור לעניים, והוא לקח פה טיעון מאוד מאוד דחוק. ואומר, קודם כל, מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, העניים אין להם בעיה לסגור, בית ריק. מה הבעיה? תשאיר אותו, תלך, תשאיר אותו פתוח, אף אחד לא יעשה לך שום דבר. העשירים, הם בעצם נאלצים להישאר לשמור על הבית שלהם, לכן בעצם באופן עקיף, החזן נדרש כדי לשמור על הרכוש שלהם. כך אומר מהר"ם. אם כן, משמע ששכירות חזנים שכל השנה כמו שלנו. ולא נוכל לומר תם זה, אין מחשבים לפי ממון לבד. וכך הוא מנגנו בכל הקהילות שגובים החצי לפי ממון וחצי לפי נפשות. מעתה במה נחלק בין בניין בית הכנסת, בין בניין הכנסת לשכירות החזן. אומר מהר"ם פדובה, בימים נוראים יש אפשרות לעניים לקום וללכת. אגב, היום במושגים שלהם, שוב, נלך עד הסוף. נגיד, תגידו לי, מי יותר קל היום לסגור את הבית ולסוע אני יודע, לאנטוורפן בשביל לשמוע חזן? לעניים או לעשירים? לעשירים. אז בעצם העשירים אמורים להגיד, בכלל קרו מיטה, אנחנו בכלל לא משלמים כלום, לא נהננו מהחזן בכלל, אני יותר טוב לי לנסוע, אז אני אשאר פה בשבילך המסכן, שאתה לא אין לך כסף לנסוע.
זה לא נזר,
כן, אבל נגיד שזה יישוב שאין לו, נגיד על הצד שאין חזן, זה אומר לך עשיר, אני יש לי בא לנסוע, אני יכול ללך למלון, כמו שאתה אומר, אני אלך למלון בצד השני של העיר, ואני אין לי חזן מסודר, אז הכל זה בשבילך, אתה תשלם. טוב, אבל הוא אומר, קודם כל, מה הוא מחלק? הוא אומר, יש לזה בין חזנים נוראים, אבל חזן כל השנה, אף אחד לא יישא כל השנה, אנחנו כולם גורים פה. אז בחזן כל השנה, צריך לשלם, והוא אומר, זה המילה, חצי לפי ממון, חצי נפשות. עכשיו, החצי הזה, כמו שמל, חצי לפי הנפשות הוא מובן מאליו, ברור שהוא מוציא את חובת האנשים, למה ממון? והוא שואל, אבל, ואז הוא שואל, והוא אומר, לכאורה, גם בית הכנסת זה אותו דבר, כי בית הכנסת, כולנו צריכים בית כנסת, אנחנו צריכים לעשות חצי חצי. פה הוא כותב בשבילך, במפורש, את המוטיבציה. אך נראה לי לחפש בזכות העניים. כן? הוא רוצה לעזור לעניים. למה הוא רוצה? כי הוא חושב שזה חלק מרוח התורה. הוא חושב שכך צריך להיות. שלא יכול להיות שהעניים והעשירים ישלמו אותו לבית כנסת. ולומר, כי בניין אינו דומה לסחירות חזן, או סחירות בית הכנסת. למה? כי הסחירות פורים מדי שנה בשנה, ואני בזמן שנמצא בעיר פורה עם ההם, כי נהנה כמו השיר להיות יוצא בתפילה, וחייב כמו השיר ואינו תלוי בממון. אבל הבניין הוא הזמן מרובה, על העתיד, ואני יכול לעזוב דירת עיר זו בנקל, ולך לעיר אחר, שלא יצטרך לבניין. אבל השיר ממונו והסקב מעקבים אותו כנל. שוב אני אומר, חודשם זה יתהפך. ועוד יש לזכות לעניים, כי יספיק להם אוהל הרי, וצריף הדאובנה, צריף של ענפי ערבה, להיות מקום תפילה, אך השירים יפארו בית אלוקינו בממונה, משום כבד את השם מעוניך, לכן לא נראה לי לגבות בית הכנסת כזה לפי נפשות, ושלום ממני וכו'. מה הוא אומר? הוא אומר קודם כל שיש לו מוטיבציה. הוא רוצה לעזור לעניים. גם את זה צריך ללמוד ממנו, שזו המוטיבציה שצריכה להיות. אחד. ודבר שני, מה הוא אומר? השיקול שלו, תראו, יש פה איזה מהלך שצריך לשים לב אליו. הוא אומר, לעניים מספיק בית כנסת מאוד מינימלי. והם יכולים להסתדר עם כל דבר. בעצם לא צריכים לבנות בית כנסת.
מספיק, זה מה שהם יכולים לעשות לך.
כן, אבל זה מספיק. נכון. עכשיו, העשירים, לא.
או,
עכשיו רגע, העשירים, עכשיו מה השאלה פה? היה אפשר להגיד, והעשירים הם רוצים שיש יפה ותאורה וחימום. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, העשירים חייבים לעשות בית כנסת יפה, כי כתוב, קבל את השם מהוניך. מה, יש לך חובה לבנות בית כנסת מפואר כפי ממונך. אז יש לך חובה, זה נורמטיבי, זה לא החלטה שלך. אדם חייב להשקיע במצוות לפי ממונו. אז יוצא, בעצם חזרנו לקריטריון רק לפי ממון, כי בית כנסת סתם, שיהיה מקום איפה לעמוד ולהתפלל, נשים סטנדר ונתפלל ברחוב. כן, אז נשים שמשונית ונתפלל. זה מה ש... בשביל להתפלל זה מספיק. אבל המראה של בית כנסת הוא פונקציה של האושר שלך. אז חזרנו לעקרון האושר, ולכן בית כנסת יתחלק לפי ממון בלבד, ולא לפי, ולא חצי חצי. ככה אומר מרם פדובה, ואני אומר עוד פעם, הוא אומר את זה, שהוא חושב שהוא צריך לזכות תענים. כלומר, הוא לא חושב, למרות שאנחנו שוב, אנחנו לא בעולם הצדקה, אנחנו בעולם השירותים. גם בעולם השירותים הוא מנסה למצוא את הדרך שתחלק את זה באופן שהוא פרופורציונלי לרכוש. פוסק שולחן ערוך. רק לפי ממון. בית כנסת רק לפי ממון. ופוסק שולחן ערוך, שולחן ערוך מצטט את הרשב"א, ממש כמעט מילה מילה, זה נקרא כבר את השולחן ערוך מקור 10. שכר שליח ציבור, פורעים מקופת הקהל, קופת הקהל היא נגבית לפי ממון. אף על פי שהשליח ציבור מוציא את הדל כעשיר, מביא פה נימוק מפתיע. מכל מקום, אין יד העני משגת כעשיר. איזה מין דבר זה? אנחנו בעיקרון, אנחנו נמצאים כל הזמן בעיקרון הענה. מה הענה שיש לך? מה אכפת לי כמה כסף יש לך? זה לא שיקול. היה צריך הרשב"א לנמק, השולחן ערוך לנמק, מקופת הקהל, בגלל שקבל את השם מהונך, בגלל, לא יודע מה, תתן נימוק, אבל מה זה? אין יד העני משגת כעשיר, וכותב הזה החזון איש במקור 12, שכל פרוטה שלוקחים מן העני נוטלים ממנו חלק נפשו, וכל שעניותו מרובה תרומה שלוקחים ממנו יקרה וחשובה ביותר לפי מעמדו. מה הוא מכניס פה בעצם, זה אני אומר פעם שאנחנו רואים, עד עכשיו המרם פדובה, שהוא אומר אני הולך לממון, ומסביר את המוטיבציה שלו, לסטות מעיקרון ההנאה, עושה את זה עדיין בתוך הפרדיגמה, עושה את זה בנימוקים דחוקים, כן, הוא מנסה כל, הוא אומר, העיקרון ההנאה נשאר, אני אנסה כל, אני אמצא לך, כבר מהרם מרוטנבורג עושה את זה לפניו, והוא ממשיך, אני אנסה למצוא לך איזושהי הנאה שיש לעשירים יותר מעניים. בסדר? כי אני, ואז הם יצטרכו לשלם יותר וישמעו לפי ממונם. הרשב"א, השולחן ערוך, והחזוני שמסביר את השולחן ערוך, הם אומרים, תשמע, יש עיקרון חדש. וזה, כמה השקל שאתה שם, כמה הוא כואב לך. כמה הוא יקר בשבילך. נכון, כולם צריכים לשלם. כאילו, זה בעצם, אם נקטין את זה, בעצם אומר השולחן ערוך, אדם צריך לשלם על בית כנסת לפי נפשות. כולם צריכים לשלם, אותו דבר. אבל מה זה אותו דבר? אותו דבר סובייקטיבי. כלומר, מה זה, כל אחד צריך לשלם סכום שיכאב לו באותה מידה. אז אם אתה עשיר ו-500 שקל לשנה, אתה בכלל לא מרגיש שזה, אם היה נאבד לך, אם מוחקים לך מהחשבון 500 שקל, לא היית יודע, ובטח זה משפיע לחות החיים שלך, אז צריך לגבות מהעניים סכום שיכאב להם באותה מידה. 10 שקלים. סתם, אני מקטין את זה. כן? כי זה, השקל הזה, אתה לא משלם שקל, אתה משלם כמה כואב לך בכיס. אוקיי, זה חידוש גדול. זה חידוש של הרשב"א. לא, כי הנימוק הזה, אין יד העני משגת כעשיר, זה רשב"א, וזה שולחן ערוך. הנימוק הזה, קודם כל, הוא נימוק שהוא חורג מעקרון ההנאה. וזה מה שקראתי עקרון היכולת. כלומר, אני שואל אותך לא כמה אתה נהנה, אלא כמה אתה יכול. אם אתה לא יכול, אתה לא משלם. זאת אומרת, זה אגב, אתה צריך להבין פעם, זה לא נאמר גם כצדקה, זה כנראה גם לא נחשב כצדקה. זאת אומרת, זה שבאים לומרים, טוב, בית כנסת יעלה ככה וככה, ואנחנו נשלם, שואל, לפי שומת הנכסים שלך, אני לא מחשתם כן באיזה מצוות צדקה. לא, כל אחד נותן אותו דבר, פשוט אותו דבר זה כמה זה כואב בכיס. כמה אתה יכול. הרמ"א במקור 10 חולק, ואומר, יש שום שגובים חצי לפי ממון וחצי לפי נפשות, וכן מנהג הקהילות, מסתמך מרם פדובה שראינו, שרצה ללכת אל הממון, ולעומת הרמב"ם במקור 11, ששוב מצטט מרם פדובה, הוא כותב, וכן בניין בית הכנסת גובים לפי ממון, רק לפי ממון. אז בתוך הרמ"א, כן, אומר כך, פעם כך ופעם אחרת, אבל אוקיי, פה נוסף לנו עיקרון חדש, עיקרון היכולת. שהוא נפסק בשולחן ערוך, עיקרון חשוב. המרם עוד לא עשה את זה, כי המרם עוד אומר, אני הולך לפי עיקרון ההנאה. אני אחפש לך מתחת לאדמה הסברים דחוקים, למה העשירים נהנים יותר. אבל אני אומר, תבין שזה... כן, אבל אני אומר, תבין שהיום זה יתהפך. כי למי יותר קל יותר לעבור דירה, לעניים או לעשירים? היום בעולם אינו. לעשירים יותר קל לעבור דירה, נכון? הרילוקיישן, הרכוש, העסק יישאר והוא עובר דירה, זה לא עולם של פעם. אז הנימוקים, הבעיה כל הנימוקים הדחוקים האלה, שכבר היום לא רק שהם לא דחוקים, הם כבר לא נכונים, הם הפוכים. אז אנחנו לא יכולים להסתמך עליהם, אבל אם אתה הולך עם השולחן ערוך והרשב"א, אז תשמע, יש עיקרון חדש, אמרנו, עזוב, עיקרון היכולת. כמה אתה יכול? עכשיו הגענו לשאלה מי יכול לכפות את מי, אבל שוב אנחנו נראה עדיין אנחנו עכשיו עוסקים פה עדיין בעיקרון, ונוסף פה עיקרון חדש בעיקרון הצורך, וזה מה ששאלת פה יפה, כן? מי מגדיר מה, מה נחשב צורך? אני אבל שואל את השאלה השנייה, ואחרי שזה מוגדר צורך, אוקיי, אז מה איזה צורך? אני חייב, אני חושב איזה צורך. זה אומר שאפשר לכפות, מי יכול לכפות? תמיד אותו רוב, נראה פה בזה שלוש שיטות. דבר ראשון, מביא השולחן ערוך, עכשיו אנחנו קודם רואים מקורות, אנחנו לא רואים סימנים. מקור 13, זה שולחן ערוך, בקוף סמך ג' סעיף א'. ראינו, כן, שאומר כך, נקרא את המשפט החשוב הראשון, קופים נעיר זה את זה, וזה חשוב לנו מאוד, אפילו מיעוט קופים את המרובים, אומר הרמ"א בשם רבנו ירוחם, לעשות חומה דתיים ובריח לעיר ולבנות להם בית כנסת. יפה מאוד. עכשיו, איך מחלקים את ההוצאות? זה השולחן ערוך שראינו במקור מספר 7. כשגובים מאנשי לבנות החומה, גובים לפי קירוב הבתים לחומה. עיקרון ההנאה, כן, וגם לפי הממון וכו' וכו'. זאת אומרת, יש פה שלב ראשון, זה עצם הכפייה, עצם הצורך בדבר הזה. פה אומר הרמ"א, המיעוט כופים את הרוב. איך נחלק? השולחן הוא כבר הסביר. אמר קודם, אני מחלק לפי ממון, כי זה מידת הנאה שאתה מקבל. יפה. כן, ובסוף הרמ"א, במקור 13, סוף מקור 13, הרמ"א מוסיף, והוא עדין יכול לצורכי העיר, שאפשר המיעוט לכפות את הרוב. ממשיכים. במקור 14, הרמ"א, באותו סימן, שני סעיפים אחר כך, שוב כותב, כלל, כל צורכי העיר, אף על פי שמקצתם אינם צריכים, כגון בית חתנות, שלפי מה שהבנתי מהאחרונים, הכוונה לאולם שמחות, שעושים בו חתונות, או מקווה וכדומה, אפילו אחרי צריכים לתן חלקם. כלומר, כשבאים לבנות בניין שהוא חלק מהמוגדר צורכי העיר, מקצתם, גם אם יש התנגדות של המיעוט, נדייק בדבריו, המיעוט, קופים את המיעוט לשלם. כלומר, למרות שהמיעוט בא ואומר, אני לא נהנה, אני לא צריך את זה, כן? אני, הילדים שכבר התחתנו, אני לא צריך אולם שמחות. כן, לא משנה, אני לא צריך מקווה מסביבה כזאת או אחרת, באמת אני לא צריך. אז אם אני לא צריך, אז לכאורה, עקרון הנאה פותר אותי. לא, צורכי העיר אתה מתחייב למרות שאתה לא צריך.
אז המקווה זה לא משנה
למה הוא לא צריך? לא. סתם, נגיד לדוגמה, רווק. אדם רווק, אין לו אשתו, הוא לא נשוי, אשתו, אין לו אישה, אלא היא לא טובלת במקווה. או אישה שכבר לא הולך למקווה, כן, אישה מבוגרת.
לא, סתם, הוא חילוני, הוא
אז עזוב, נגיד, זה כבר שאלה אחרת. האם אדם שהוא עובר עבירה, ובגלל זה הוא לא צריך, מה דינו? זה, בוא נשים את זה בצד. אני אשלח לך שאלה, בן אדם ירא שמיים. הוא אומר לך, שמע, מה אתה רוצה ממני? אין, זוג בני 60, יותר האישה לא הולך למקווה, ונגמר הסיפור. למה הוא צריך? הוא אומר, למה שאני אשלם? אמרנו עיקרון הענה, נכון? לא, אומר הרי מה? עיקרון הצורך. צורכי העיר אתה צריך לשלם גם אם המיעוט לא צריך. אומר הזה, הפתחי תשובה, מדייק בדבריו. משמע, מקור 15, שימו דבר שהרוב לא צריכים, אין חייבים הרוב לתן סיוע לכך. עכשיו שוב נדייק. דבר שכמו חומה לעיר, אפילו המיעוט יכול לכפות, כיוון שזה צורכי העיר, ואנחנו לא, אנחנו פטרנליסטים, אנחנו לא מוכנים שהרוב יקבע שלא צריך, שבאמת צריך, או שהמקובל הוא שצריך. אבל דבר שהוא, כמו אני אומר, לדוגמה מקווה. מקווה זה דבר שהוא שירות. אם רוב תושבי היישוב הם מבוגרים, שאינם לא צריכים מקווה, אז הרוב אומר, סליחה, נכון, זה, מקווה זה דבר שחלק צריכים, חלק לא צריכים, זה שירות שהוא דיפטני, לא כולם צריכים אותו, זה לא שירות, זה לא מוצר ציבורי, זה מוצר, זה שירות שאו שאתה צריך או שאתה לא צריך. אז מי שצריך שישלם עליו, ואם הרוב לא צריך, אתה לא יכול לכפות אותי כרוב לשלם על הצרכים של המיעוט.
מאיפה הרמה הרציאית, זה שמצל לחייב את המיעוט לשלם? הרי לכאורה כל הספור המקורי של החומה,
נכון, מוצר ציבורי, אתה צודק, אתה צודק. אתה צודק, אז עכשיו, עוד מעט אני אנסה להבין את זה. קודם כל, מי שאומר את זה זה מארי מינץ, הוא מצטט אותו, מקור 14, תראו. אבל אני אומר קודם כל מה הוא אומר, המה זה, ואין שם הסבר, לצערי. מארי מינץ מדבר, אומר ככה, 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 הוא לא מסביר למה. אני אנסה להסביר. בסדר? והפתחי תשובה מדייק, רק, שוב, יש פה בעצם, מה נראה את זה יותר חזק, שני תנאים, גם צורכי העיר וגם הרוב מעוניין בזה. צורכי העיר והרוב נהנה מזה, סליחה. צורכי העיר שהרוב נהנה מהם, קופים את המיעוט. השולחן ערוך בסקוף סמך ג' סעיף ב', ואנחנו ממשיכים באותו סימן, מקור 16. יש אומרים שהם צריכו להוציא הוצאות, שיעזור להם השר עם שטרי חובותיהם. כלומר, כל אחד יש לו שטרי חוב, יש לו עסקים, ועכשיו יש איזשהו בעיה, שבגללה אתה צריך לשלם למישהו, כדי שיעזור לך בעסק שלך. אותם שאינם נוסעים ונותנים בשטרות, אין חייבים ניתן לזה. כלומר, אם אני מחפש איזה דוגמה, לא יודע מה. נגיד, יישוב, כן, קהילה, נגיד יישוב, כן, זה לא קהילה של היום. יישוב אמיתי, יישוב שיש לו, שהוא דין קהל, שיש בו כפייה. נגיד למשל שמתברר שבתוך היישוב הזה, מתוך 100 משפחות, 80 משפחות היה להם, בגלל נפילת מתח של חברת חשמל, נגרע לנזק למכשירי החשמל שלהם, והם רוצים עכשיו להגיש תביעה כנגד חברת חשמל. 80 משפחות, זה רוב עצום. והם אומרים, טוב, אז בוא בבקשה, נזכור עורך דין, החשבון היישוב, זה בעיה יישובית, הפך להיות בעיה יישובית, זה כל כך הרבה אנשים, בעיה יישובית. אומר השולחן אוכל, לא. זה בעיה פרטית. כל אחד מכם יש בעיה. במקרה אתם כולכם גרים באותו מקום ואתם הרוב. זה לא הופך להיות, זה לא מועיל למיעוט שום דבר. לכן המיעוט לא ישלם על זה. כן? אם יש מיעוט שלא נפגע, הוא לא ישלם. עכשיו, בעצם יש לנו פה, זה לא סתירה, אבל לכאורה, מחלוקת, לכאורה, בין מקור 14, מקור 16, בין דברי הרמ"א, לדברי השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר, אם יש לך שירות שהרוב צריכים אותו והמיעוט לא צריכים אותו, לא קופים על המיעוט לשלם. או בצורקי, יפה מאוד. אבל מקור 14 מה אומר? לכאורה אותו דבר, כן? מקווה זה שירות. זה שירות לאנשים. אני מכיר, בוא נבין את קוראים את הקושייה. זה שירות לאנשים. הרוב צריכים, המיעוט לא צריכים, כן קופים את המיעוט לשלם. אז האם יש פה מחלוקת? מותר לרמה לחלוק לשולחן ערוך, זה לא נורא. אומר הפתחי תשובה, מקור 17, על, הרמה, על השולחן ערוך במקור 16, הוא כותב כך, מה שם מדבריו? דרך אגבי הוצאות שיעזור להם משטרי חוב. אפילו אם רוב אנשי היו נוסעים ונותנים בשטרות, אין המיעוט צריכים לתן להם סיוע, כיוון שאינו עניין כללי הנהוג בכל קהילות ישראל. קודם כל שוב נכנס פה המנהג, כן? מקווה, יש מנהג שצריך להחזיק אותו. בית חתנות, אגב, אני לא יודע, היום אין בית חתנות. ראיתי איזה אחרון אחד שכתב, שצריך לחדש את המנהג הזה, שכל יישוב יהיה עולם שמחות, לחתונות במחיר מוזל. היום אין מנהג להחזיק בית, בית חתנות, אבל פעם חשבו שיישוב, למה, למה לא, אין היום את זה? כי נוסעים לאולם שימצא רבע שעה נסיעה משם. לא, יש מספיק אולמות במקומות אחרים, לא צריך להחזיק בכל...
בפעמים הזוג מיירים שונות.
כן, לא משנה, אנחנו, אף אחד לא חושב היום שצריך להחזיק, אנחנו נוסעים, כולנו עולים בבוקר לאוטובוס ונוסעים, ונוסעים לאוטו ונוסעים. שנייה,
היה...
נכון, אבל הנה דוגמה, האם ברוב יישובים יש מועדון, יש איזשהו מבנה ציבורי, למה? כי צריך, למה? לברית בשבת, אי אפשר לנסוע, תמיד, לא תמיד אפשר לנסוע, מקובל שיש, אז הוא אומר, אומר לך, אז, נכון, אבל את הבנייה שלו, יש את התפעול ויש את הבנייה, את הבנייה שלו, חושבים שזה, הוא קורא מה הרמ"א אומר, או מה פתחי תשובה אומר על הרמ"א, הוא אומר אין פה מחלוקת, וזה בצדק אמרת, אם זה שירות, בסוף הזה שירות פרטי, כאילו צורך פרטי של בן אדם, גם זה הרבה אנשים פרטיים, כל מי שנהנה מהשירות שישלם עליו, גם אם יש פה רק מיעוט שלא נהנה, המיעוט פטור. אם זה דבר שהוא עניין כללי המקובל, זה דבר מקובל שיש את זה בכל מקום, המיעוט צריך לשלם אם הרוב צריך. אבל אם יהיה מצב שבו גם הרוב לא נהנה מזה, אז אפילו אז לא צריך בכלל. יוצא מדברי הרמאים, עם הרמאה פתחי תשובה, יוצא של יישוב חדש, או יישוב שיש בו, רוב האנשים אינם הולכים למקווה, כן, כולם מבוגרים, גם יש שם 30%, 40% שצריכים מקווה, בעיה שלהם, שיעשו כסף ביניהם ויבנו את המקווה. זה כבר לא צורך, זה אומנם דבר שהוא צורך מקובל, ודבר שהוא המנהג לבנותו, אבל כיוון שאין רוב, אנחנו צריכים שני תנאים, גם עניין כללי, או מה שקרה צורך ציבורי, וגם שהרוב נהנה מזה. זה שני הקריטריונים שעולים מדברי הרמ"א, שולחן ערוך, פתחי תשובה. אבל, וזה חוזר לשנייה, לפני אבל, וזה חוזר גם בשו"ת עם רבינה, במקור 8, שכותב כך, בצורכי ציבור, אשר הרכך עליהם לעשות סדר, נשתתפו על דעת זה, דאם לא כן יהיה תמיד ריב ומדון, וכיוון שרוב מכריעים שכך יהיה הסדר, ודבר זה בעצם צורך הציבור, וחיוב הרמי עליהם, החיוב על המיעוט להתנהג על פי הרוב. מה הוא אומר? פה הוא אומר, אני אסביר לך מה ההיגיון של זה, למה המיעוט צריך לשלם על השירות שהוא לא נהנה ממנו? התשובה היא, כי אם אנחנו נעשה כל דבר נפתח אותו לדיון, אנחנו נריב בלי סוף. העיקרון הזה, עיקרון הכרעת הרוב, מופיע עם הנימוק הזה בראש, בתשובות הראש, אומר, כל עיני הציבור אין דרך להכריע אלא בדרך של הכרעת הרוב, אם לא אנחנו נריב כל היום. ולכן, כשאתה בא למקום, אתה בא מתוך הנחה שהרוב יקבלו החלטות שיחולו גם עליך, למרות שאתה לא נהנה. אז קיבלת על עצמך. אוקיי.
זה גם מתקרב עכשיו.
פעם פה, פעם שם, כן, יש לזה הגיון, למרות שאתה יכול להיות מישהו שבסוף נדפק תמיד. עכשיו, מי ש... אז זה בעצם, שוב, אני אומר, חריגה מעיקרון ההנאה. עד עכשיו אמרנו, יש עיקרון ההנאה, יש עיקרון היכולת, ויש עיקרון, עכשיו עיקרון חדש, וזה צורכי ציבור, או עיקרון הצורך הציבורי. אם יש צורך ציבורי, פלוס רוב האנשים שמעוניינים, אתה צריך לשלם למרות שאתה לא נהנה. החתם סופר, והוא לא היחיד, אומר, סליחה, אני לא מקבל את הדבר הזה, עיקרון ההנאה נשאר גם כאן, ואני פשוט אסביר לך, כמו שאתה אמרת קודם, בתירוצים דחוקים, למה הרוב נהנה מהשירותים, או למה מיעוט נהנה מהשירותים האלה, למרות שהוא בדרך כלל לא נהנה מהם. לדוגמה, הוא כותב כך, מקור 19. והנה לפי זה, כיוון שבני הקהילה דין שותפים יש להם, ואפילו כל נשם זקנות, שהן לא הולכות למקווה, אי אפשר להם בלא מקווה, לפחות, לפעם אחת בשנה, או בשמיטה. מתי שהוא תצטרך מקווה? פעם בשנה, פעם בשבע שנים, אתה תצטרך. וכן בית חתנות, וכל כיצא בזה. והכן קופים זה את זה לבנותו. ומכיוון שנבנה מן השותפים, אפילו כל הנשים ילדות, צעירות, וצריכים למקווה תמיד, והאחד הוא זקן, ואינו צריך, לא יכול לומר אתם משתמשים בשלי בחינם. זה אינו, כיוון שהמקווה בשותפות, הרי המקווה לפניו לטבול בו, אלא שאין אשתו צריכה. הוא אומר, יש פה, הוא אומר, אני אטפל לכם את זה בשני שלבים. שלב ראשון, הצורך הציבורי הוא בסופו של דבר מועיל לך. מעט מאוד, אבל הוא מועיל לך. ולכן אתה בתוך רשימת המממנים שלו. הוא אגב כותב שהיה מנהג שבתבילה בערב ראש השנה, גם גברים וגם נשים היו טובלים. היה מנהג כזה, שכולם טובלים לפני ראש השנה. אז הוא אומר, הנה פעם בשנה, לפחות כולם צריכים לבוא למקווה. אז לכן כולם צריכים למקווה, בשביל זה צריך לשלם. אבל אנחנו הולכים לפי עיקרון נענה, נכון? לפי ממון, לפי קרוב, לפי זה. אז בוא נעשה, כל אחד נגיד, כמה פעם הוא הולך למקווה בשנה? הוא הולך 50 פעם, הוא הולך 10 פעמים, אז כל, הוא הולך פעם אחת, אז נחלק את זה באופן שווה. אומר על זה, החתם סופר, לא, אני לא מקבל את זה. השותפים, בני העיר שותפים, אומרים, סליחה, אנחנו צריכים את המוצר הציבורי הזה, את המוצר הזה, לא ציבורי, את המוצר שהוא צורך ציבורי. אנחנו צריכים אותו. אתה צריך בשביל פעם אחת, ואני בשביל 100 פעמים. אתה בשביל פעם אחת, אתה צריך מקווה, נכון? מקווה זה מקווה. אז אנחנו בונים את המקווה. אחרי שהמקווה עומד, אתה מוזמן לבוא פה כל יום. וגם אני בא פה כל יום. אני בא כל יום, אתה מוזמן לבוא כל יום. כל אחד, אתה סופר סתם, מגיע למקווה כל יום, ואחד אחר שמגיע פעם בשנה, מבחינת הבנייה של המקווה ישלמו אותו דבר. כמו שאתה אומר, נגיד, בתפעול של המקווה, הגיון אומר,
אתה מוזמן להגיע כל יום. לצורך העניין, המקווה לא עולה 10 שקלים בכל כניסה.
לא, אז כניסה זה תפעול. הכניסה זה תפעול.
לא, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אתה מכנס למקווה כל יום. אין לי את הכסף לכנס למקווה כל יום.
לא, אז אני אומר, אנחנו כרגע לא עוזרים לעניים. אנחנו עכשיו פה מדברים על אלה שנהנים מהשירות, לא נהנים מהשירות. ברמת בניית המקווה, כבר שאתה צריך מקווה, אתה צריך לשלם עליו שווה. כמה אתה, לכן אתה בניית שלם שווה, וזכותך להשתמש בכך כמו כולם. אני אומר, היגיון אומר, שאם יש נגיד הוצאות על חימום המים וכל הסיפורים האחרים, אז זה כל אחד ישלם לפי הכניסות. באמת, לפי הנאה, אנחנו לא נעשוק את השירים.
ברגע שיש לך הוצאות תפעול, פוטנציאל ההנאה הוא כבר יורד. כי לא כל אחד יש את הכסף
שרים. אז אתה עכשיו מסביר לנו יפה את עיקרון היכולת. יפה, מה שאתה אומר. אתה אומר, עיקרון היכולת. מי שאין לו כסף לשלם, אם אני דרוש ממנו תשלום זה לעשירים, בעצם אני מונע ממנו ליהנות מהשירות. זה יפה. פה עיקרון היכולת יקפוץ עוד פעם מחדש. סיבה נוספת לתת לעניים הנחה, כי אם אני נותן להם הנחה, הם בעצם לא ייהנו מהדבר שהם בנו אותו. כן, אני שם להם חסימה. כן.
שאני אגיע לשם,
לטבול,
שואף לאפס, יכול להיות שאני אגיע.
אתה, שוב, אני אומר, תן לי עוד מקור אחד, נעשה אפליקציה. אפליקציה, כי אני אומר, אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד שונה, בדברים מסוימים, אני חי ביישוב קטן, אז אני יחסית דומה לזה, אבל עיר גדולה, היא עוברת אחרת, אתה, התשובה היא, אתה משלם על מקווה בקטמון, אתה לא יודע את זה. אתה משלם ארנונה, נכון? שילמת. זה לא עובד ככה, מי שמשלם, שילם, נכון? טוב. רגע. עכשיו ככה, שו צמח צדק הקדמון, שדעתי הוא מה שאני, אני תמיד הבנתי כמו מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו. הוא שוט מתלמיד הבח, מהמאה ה-16, כותב ככה, אבל בבית הכנסת, יכולים בני, יש שם סיפור כזה, יש בית כנסת עומד, הם מצחיק אותי, תסכים דיין באיזה מיקרו, סיפור, כאילו, אתה יודע, איזה שטיבל קטן כזה, אבל באמת, העקרונות הם אותם עקרונות. הסיפור כזה, יש בית כנסת, בבית כנסת יש ריאות, והכל טוב יפה, נגיד יש שם 50 מקומות, הוא לא מדבר על מספר מקומות, אני אומר. נגיד שיש שם 50 מקומות. ובינתיים יש בבית כנסת 60 מתפללים. 70 מתפללים. נוספו עוד מתפללים. באים החדשים והם רוצים שיאפשרו לנשים עוד ספסלים בבית כנסת. והוותיקים אומרים, אתה עד עכשיו לי מקום לסטנדר, עכשיו אני פה צפוף, לא רוצה שתיכנס לפה. כי הוא אומר לו, זה לא מדבר להוציא כסף מהכיס. זה בעצם, שוב, בתפיסת השותפות, התפיסה, בית כנסת שייך לנו, בטאבו של הרשומים חברי הקהילה. אתה בעצם עכשיו מצמצן את המקום שלי בבית כנסת, לא רוצה. לא מוכן לתת לך להוסיף עוד ספסלים, אפילו לא חשבונך. הצמח צדק לא מקבל את זה וכותב כך. אבל בבית הכנסת, יכולים בני העיר לחוף זה את זה לבנות בית הכנסת, כמו שראינו. כדי איתה בתוספתה, הביא העריף, והראש, והטור, חושב משפט. והרב בית יוסף כתב בשם רבן ירוחם, דאפילו מועטים יכולים לחוף את המרובים. אנחנו מקבלים את העיקרון הזה. אז אפשר לכפות את בניית בית הכנסת, אפילו על הרוב, כי בית הכנסת זה צורך. ואפילו היחס שאין כולם צריכים לבית הכנסת, פה הוא כבר מחדש. אפילו היחס שאין כולם צריכים לבית הכנסת, כמו בנידון דידן, שיש להם כבר בעיר בית כנסת אחר, אלא שאין מספיק לכולם, צריך לבנות עמהם, כמו שכתב בעד יקן, מרי מינץ בתשובה, והביא הרב, ולא הרי מה, שראינו אותו קודם, וזה לשונו, כל צורכי העיר, פי שמקצתם אינם צריכים, כגון בית חתנות, או מקווה וכדומה, אפילו אחרי צריכים ניתן חלקם, עד כאן לשונו. הרי שי חיים במילת הדידו, שמחויבים לסייע להם מכיסם, שיהיה להם בית כנסת כמותם, ולכן הוא אומר, לא רק שאתה צריך לאפשר להם להכניס ספסלים לבית הכנסת, אתה צריך לשלם על זה גם כן. אז הוא פה עושה חידוש, ואני ככה תמיד הבנתי, כאילו, מהחיים הקהילתיים שלי, שדבר שהוא מוגדר כצורך ציבורי, יש לך חובה שהוא יהיה פה, גם אתה לא נהנה ממנו באצבע. צריך שזה יעמוד, ביישוב, בקהילה, צריך להיות בית כנסת, צריך להיות מקווה, צריך להיות בית ספר, כל הדברים האלה צריכים להיות, גם הילדים שלך כבר לא לומדים בית ספר, גם אתה לא הולך למקווה, זה לא מעניין. זה לא מעניין. זה דברים, זה מוסדות הציבור. עכשיו אני אעשה להסביר את זה, כן במסגרת עקרון ההנאה, אני אומר עוד פעם, נזכר, שזה מדובר מוצר ציבורי מובהק, כן, שנותן, שברגע שאתה בונה אותו כולם נהנים, ברור שכולם צריכים לשלם, כי הם נהנים גם אם לא משנה מה הם יגידו. אבל כאשר מדובר על מוצר שהוא לא מוצר ציבורי מובהק, שבן אדם יכול להגיד, אני יש לי כבר בית כנסת, אני כבר יש לי, אני גם בשכונה שיש במקווה, למה אני צריך לשלם ארנונה שמנה יבנו את הבית כנסת בשכונה החדשה? מה זה מעניין אותי בכלל? התשובה היא שכנראה, אולי, שאתה כנראה רוצה שגור פה עוד אנשים. מכיוון שאתה רוצה שגור פה עוד אנשים, הם צריכים את זה. מכיוון שאתה רוצה שהם יהיו פה, אתה צריך לשלם את זה. אפשר להסביר, זה מסלול אחד של הסבר, כלומר להגיד, אתה, עכשיו אני אומר, זה שוב, ביישובים קטנים זה מובן מאליו. אם אין בית ספר, היישוב קטן, זה נזק לאנשים. עכשיו, מה יקרה, יבוא לך מישהו, אני לא רוצה שהיישוב יגדל, לא רוצה פה אנשים, שתלכו. הלוואי שתלכו מפה. נסתבך. אפשרות שנייה היא לומר על דעת כן. כלומר, אתה, כשאתה בא למקום, אתה בא על דעת מוסדות ציבור, 1, 2, 3, 4, 5. זה לא קשור בכלל, אתה נהנה, אתה לא נהנה, הנה עקיפה, הנה אישה, זה לא משנה בכלל. זה, יש איזה פקל שכולנו צריכים אותו, ועל דעת זה אנחנו באים. כן? כמו אתה, יבוא, יש לה דוגמה, כן? יבוא אחד ויגיד, שוב אנחנו מתווכח מה זה צורך, כן? אבל יבוא אחד ויגיד, שמה, אני לא צריך אספלט, אני טוב לי ככה, תשאיר חשוף, תשאיר קוקר. לא, סליחה, אדוני, אנחנו פה, זה לא עזה, פה יש אספלט, על דעת זה באת לפה. אתה רוצה, בלי זה, לך תגור בג'אבל, תגור פה בחוץ, ליר ירושלים, יהיה לך טוב. פה יש אספלט, יש מרפאות, יש זה, יש זה, יש זה. כל אחד, כל השירותים האלה קיימים, והם לא קשורים לצורך האישי שלך, ואתה תשלם עליו, ואני אומר פעם, לא כאמירה סוציאלית, אתה לא עוזר פה לעניים, אתה עוזר פה לעשירים. לא נגענו פה בכלל בצדקה, אתה עוזר פה, כי המוסד הזה צריך לעמוד. וזה מערים, אני אומר פעם, זה שוט צמח צלק הזמון, יש אחד יותר חדש, לכן קוראים לו כך, וזה פורץ לנו בעצם את עיקרון ההנאה, בעצם הופך את פרצת שאלת הצורך, הצורך הציבורי, לפרצה מאוד רחבה. כי אם הקודם היינו, צריך גם צורך ציבורי וגם שהרוב רוצה, אז עכשיו זה גם, זה צורך ציבורי בלי שהרוב רוצה. כי הוא מכיל על זה, אומר, המיעוט יכול לכפות את הרוב לכל דבר שהוא צורך ציבורי. והוא עושה את הקפיצה מהמוצר הציבורי. כן, אפשר להבין את השולחן ערוך אחרת. אפשר להגיד, אתה בונה בית כנסת, המיעוט יכול לכפות את הרוב, שהרוב, כי הרוב בסוף יבוא להתפלל בית כנסת, הוא גם ייהנה מזה. אומר הצמח צדק, גם יש לך כבר מקום בבית כנסת, אתה תבנה בית כנסת לאחרים שעוד אין להם. וזה בעצם אומר, אז עכשיו נסכם, ראינו פה שלושה עקרונות, העיקרון הראשון והעליון, העיקרון הראשון והעליון הוא עיקרון ההנאה, שאין עליו ויכוח, שוודאי שמי שנהנה יותר צריך לשלם יותר, מזה מתחילים. ראינו קודם כל שיש מוטיבציה להקל את הנטל מהעניים, ולא לומר שזה צדקה. ואז נכנס לנו עקרון היכולת, שמי שיש לו יכולת נמוכה ישלם פחות, כמו שאמרתי, זה עיקרון שאומר, לכולם יכאב אותו דבר בכיס, ההשתתפות בעלויות, וראינו עיקרון אחרון, זה עיקרון הצורך הציבורי, שמאפשר למשל, ודאי על הרוב לכפות את המיעוט, לשלם על דבר שהמיעוט לא ייהנה ממנו, כי זה צורך ציבורי, או כי הדעת כנגרת על היישוב, או כי אולי אתה נהנה מזה בעקיפין, כמו שהחתם סופר אומר, אתה נהנה מזה לעתים רחוקות, אני אמרתי, אתה נהנה מזה בעקיפין, בלי זה הרוב לא יהיה פה, הוא צריך להלך מכאן, וראינו את הקצנה של עיקרון הצורך בשוט צמח צדק הקדמון, שאומר שהמיעוט יכול לכפות את הרוב לבנות או לספק שירות שהרוב לא זקוק לו. כי זה צורך ציבורי, צורך, והוא, כמו שאמרתי, הוא לא מסביר, ואני חושב שאולי ההסבר הכי טוב זה על דעת כן. כן, אתה הגעת על דעת כן, שזה חבילת השירותים שקהילה נותנת, וזה החלק מהעסק, בלי זה אין קהילה. אני אומר, זה הסבר שלי. אני אמרתי שיש שתי הצעות, או שזה בגלל שאתה יש לך הנאה עקיפה, כי בלי זה, בלי זה הרוב לא יהיה פה. מקום וילך. אבל אז דניאל, אתה נכנס לתוך התעלות.
אבל להפך אתה מחזק את הדעה הפוכה, כשאתה הולך את דעת הרוב. הרוב מחליט מה על די יפו, ואז הדעת כן אתה בא. אם אתה נגיד, לא יודע, אני רוצה עכשיו מיקרו, והרוב רוצה כן מיקרו.
אתה אומר, לא,
כן באת,
לא, אבל רגע, אבל אם הרוב, כי אתה אומר, אם המיעוט כופה את הרוב, אז מה, אז הרוב החליט,
המיעוט לא יכול לכפות את הרוב, אתה בא על דעת מה שהרוב מחליט, בדיוק על דעת זה אתה באת.
אז
להפך, אם אתה מגיע חלק מהמיעוט,
אז מה שאתה אומר, קודם כל, אני הולך, קודם כל, נאמר שמה שאתה אומר כתוב בימי רבינה, שבאת על זה שהרוב, על דעת זה שהרוב מחליט. אפשר גם להפרד את
זה.
נכון? לא, תראו, להגיד על דעת כן, אפשר להגיד מה שרוצים, במרכאות. כי מה אנשים חושבים? ואני אמרתי, יש אפשרות שנייה, וזה לומר, אתה, יש לך תועלת מזה שהמוצר הזה יהיה קיים פה, כי בלי זה אנשים האלה יצטרכו לעזוב את היישוב. אם אנחנו נחלפי הרוב. אבל כמו שאני מסכים, שזה החיסרון בטיעון הזה, אתה יודע, מה שקרה, בוא נדבר על זה. המיעוט יודיע, תדעו לכם, אם אנחנו, אם אין פה בית כנסת, אני קם והולך, והרוב יחוד שהרוב יגידו, אתה יודע, מצוין, חיכיתי. הרבה זמן חיכיתי, הרי אני לא רוצה אותך בית כנסת שלי. הרי אמרתי לך שאני לא רוצה שתיכנס לי פה בכלל. נכון? תלך, מצוין. אז זה יכול לקרות. אז זה החיסרון של הנימוק הזה.
אולי סתם זה אמרות הדדיד, יהודי טוב, יהודי טוב, נותן לך בדיקים. ככה, בוא נעזור להם.
כן, אני, קודם כל, תראה, אז אף אחד לא אומר את זה, אבל זה, להמציא אפשר תמיד. אני אומר, אני אגיד מה אני לא אומר, תשימו לב מה אני לא אומר. אני לא אומר שיש איזה גזר הסרקוסו, גזרתק, אפילו לא של השולחן ערוך, שגזר שיש רשימת מוצרים שהיישוב חייב אותם, זה מה שקרה, כקביעה משפטית, ועכשיו המשפטן קובע את זה והציבור שפוט שזה. כי יש פה דברים, בית חתנות, זה מנהג, היה מנהג, עכשיו היה מנהג אחר, זה לא אומר שחייבים את זה, זה לא דבר שחייבים אותו. זה דבר שהוא חלק מהמקובל, כן? המנהג הוא שיש את זה. אז לכן אני דווקא לא רוצה ללכת, אני כן רוצה להשאיר את זה במישור הדמוקרטי. במישור, אז אפשר, במישור הדמוקרטי אפשר דמוקרטי קונקרטי, פוזיטיבי. בוא נשאל את השאלה, נעשה הצבעה ונחליט, כן? אפשר, וזה מי שאמר צריך רוב. אפשר ללכת, נגיד, על דעת, כן. אני אומר, תראו לכם בחיים, תמיד יש ניתוח תיאורטי ויש ניתוח מה שקורה בפועל. בחיים באמת, אפשר, בדרך כלל, קהילה שהיא, כן, שהיא, יישוב, שהוא לא יכול ללכת לעבור את הרחוב ולכת לבית כנסת ליד. אם אין לו את ה-X מוסדות הציבור האלה, זה באמת מאוד פוגע בו, ובסוף פוגע בכולם. כלומר, אתה אולי אישית כרגע לא נפגע, אתה נפגע מזה שאנשים לא יישארו לגור פה, ויש לך, אתה תשלם איזה מחירים. כלומר, זה לא סתם, אם אתה תלך ליועץ לענייני התיישבות, הוא תשאל אותו, תגיד לי, יש לי כסף למקווה, אבל אני לא רוצה לבנות אותו, כי יש לי פה הרבה, הרוב לא צריכים את זה. אני אגיד לך, אתה משוגע. זה אומר ששום צעיר לא יבוא לך לפה, אתה יישוב שלך ימות.
אתה יכול להגיד מקווה בצד אחד, צד שני,
יבואו
איזה 10
זקנים,
יגידו, וואי, אנחנו צריכים פה
מועדון קשישים.
בדיוק, אנחנו צריכים פה מועדון ביליארד, צריכים פה משחק ברידג', אני יודע מה...
לא, זה קודם כל, התשובה היא נכון. נכון, לא, אז...
לא, איזה סוף, אני צריך אמבטיה רגליים
ציבורית. לא, אז שוב אנחנו חוזרים למקובל. אבל זה נכון, אם באמת, ואגב זה קורה, כן? שבאמת היום בכל מקום אתה צריך גם איזשהו מענה לקשישים, נכון?
לא, שזה יש רוב. אם הרוב חושב שצריך איזשהו טיפול לקשישים, אז יהיה טיפול
קשישים. אז אני אומר עוד פעם, זה תפיסה דמוקרטית.
זה גם תפיסה יחסית מודרנית. התפיסה על הפעם, אתה יכול לומר, טוב, הבן אדם...
לא,
אתה... היום אתה יכול לראות טוב.
על התפיסה המודרנית, תלך לבית המשפט העליון, הוא לא חושב ככה. בית המשפט העליון חושב שהוא מנחית. הוא חושב משהו טוב, שאתה יכול להגיד שאתה לא אוהב את זה, גם אני אוהב את זה.
לא, אני אומר, מבחינת...
אבל מודרניות?
יש לך בחירה פה לגור.
יש לך בחירה פה לגור, אבל מצד שני, בית המשפט, שוב, אתה אף אחד לא יעבור דירה בשביל אילול את המס בעוד 50 שקל בחודש. בסדר, אילול את הארנונה ב10 שקלים לחודש. וזה התעצמן, נכון? אבל בית המשפט העליון חושב שהוא כן יכול להנחית. עכשיו, אני ידוע, בית המשפט העליון מתנהג כמו בית דין דתי, כן? ומזה אנחנו צריכים ללמוד איך צריך להתנהל בית דין דתי, כן? שבית דין דתי כן חושב שהוא קצת פטרנליסטי. עכשיו, זה שאלה, אתה יכול להגיד לי, תשמע, יש פה מחלות אחרונים, אני עם מרבינה, בלי רוב לא מתחילים. זה סופר לגיטימי, אני איך בא להסביר את ההיגיון של צמח צדק, לא להגיד שחייב למסוק מותו. כן, משפט אחרון. אני קראתי כפרקטיקה את הצמח צדק. שדבר ציבורי חייבים לשלם עליו נקודה, אבל למרות שיכול להיות שמה שהיה, יכול להיות שמה שהיה זה היה בסיטואציה, זה מעשה גדול, זה מעשה רב, אבל הפרקטיקות מיני היו שבאמת שהרוב היה צריך את זה. אני מכיר מקרה מקרים, סיטואציות, שהיה ויכוח והמיעוט אמר לא מוכן לשלם, וכפו למיעוט לשלם, כי אמרו לו זה צורך ציבורי.
אנחנו מדברים על מיעוט, מדברים כשהמיעוט קופה את הרוב.
נכון, נכון, זה חידוש שאתם גדול. טוב, נעצור כאן. נכון, לא, אבל אני אומר לך שאם בית המשפט העליון מחייב את העירייה...
איכשהו הוא גם...